נדבר היום בעניין של ברכת הגומל, וגם אדם צריך לדעת שהן הגומל והן תפילת הדרך בברכה תלוי זה בזה. זאת אומרת שיש נסיעה שאנחנו מברכים עליה הגומל, יש ברכה של תפילת הדרך. אז כשאדם מברך תפילת הדרך זה גם תלוי צריך אחר כך לברך הגומל. זה הבאת תליה. עכשיו, המקור של ההלכה, גמרא אמרה, ארבעה צריכים להודות. מי הם הארבעה? סימנם, כתב מרן, מרן שולחן ערוך כתב, סימנם חיים. כל החיים יודו חסלע. חטא, לא עליכם, חולה. חולה שהתרפא, מברך, אחרי שהתרפא, מברך הגומל. יוד איסורים, זה מי שישב בבית האסורים. אחר כך יוד השני, יורדי הים. מן, זה הולכי מדברות. אלה הארבעה האלה צריכים להודות. עכשיו צריך לדעת שכל הארבעה האלה, למדנו אותם מהפסוקים בפסוקים. מזמור של פסח דונאי כיתו כי עולם חסדו, שם כתוב יורדי הים באוניות עושה מלאכה במים רבים, הם הראו מעשה אדוני נפלאותה במצולה, ויאמר ויעמד רוח שערה מיד דודו לאדוני חסדו נפלאותה בני אדם. אך כתוב על בית האסורים יושבי חושך וצל מוות, אסירי עוני וברזל, הם הראו מעשה הדווי זה אותם וכו'. אחרי זה יש לנו חולה, כתוב על חולה כל חוכמתם, לא, לא כתוב ככה,
חד זה לא חבוש, חבוש
איך?
זה חבוש, חד זה חבוש,
חבוש באיסורים, מקום בבית הסוהר,
חבוש, חד
זה חבוש בצוהר,
חבוש, חד זה חבוש, אני זוכר
מה?
חד זה חבוש,
חבוש בית הסוהרים,
בית הסוהרים,
בית הסוהרים.
שם מדבר על חד, על מה פה, קלפי?
לא, הרב אמר חד,
מה אתה? חילה, אסור. בקיצור, עכשיו אני מחפש את הפסוק על שגעת. אז זורדי הים, אמר זורדי הים באוניות, אחר כך אסירי עוני וברזל, אחר כך כתוב גם כל אוכל לתאר נפשם ויגיעו עד שערי מוות, זה חולה. אך נשאר הולכי מדברות, אז כתוב שמה איך כתוב בפסוק, נו איפה יש כאן תהילים או סידור, סידור תפילה של שחרית. כן, סידור תפילה של שחרית. וואי, מה ככה? כל הספרייה הזאת אין פה? לא, אתה רואה העולם של כל עניין בזו. שקוע. בוא, רגע קודם. שקוע. סקל המצוות. כן. אז אצל וואי, איזה אותיות. שבח.
מחכים.
הכסף הם לוקחים. אין פה שום דבר. לא, זה לא פה. מה זה, הראית לי? לא, הראית לי של חול. כן, חול, אבל זה נמצא בסוף. בחגים. השם כתוב, יודע ים באוניות, ומה עוד? הולכי מדברות, איך הפסוק אמר שם, ברח לי מהראש.
טעו במדבר בשמעון דרס.
מה אמרת?
טעו במדבר בשמעון דרס.
לא, טעו במדבר בשמעון דרס, עיר מושב למצאו, יישר כוח.
זה הוא.
כן. אז פה לא רואה ש... עשו חנוכה, חנוכה, מה בא אחרי חנוכה? שבת זכור, טוב, וכת האילנות, זו. אין מועדים, פה לא עשו. ששיקנו את הסידור הבא. כן, אין דבר.
סידור הבא של האב.
די, תפסיק לצייר אותי כל הזמן, אתה מקנית אותי. די. אז אם כן, אלה ארבע. עכשיו מה הדין שלהם? צריך לדעת שיש חילוקי מנהגים חדים מאוד בין האשכנזים לבין הספרדים. ולמה? הגמרא שלנו, הגמרא שלנו מסכת ברכות שדיברה על הארבעה, דיברה על הולכי מדברות. זאת אומרת, מי שנסע מפה לעיר אחרת, אבל באמצע יש מדבר. מה במדבר? מה הסכנה במדבר? מרן כך כתב שהסכנה במדבר זה חיות וליסטים. שתי סכנות. בעלי חיים, טורפים, וגם שודדים, מחבלים. זה נקרא מדבר. לכן האשכנזים לא יברכו רק אם נסעו למדינה אחרת. חזר במטוס ובאונייה, חזר, אז הוא מברך. אנחנו לא נהגים כך, אלא גם מעיר לעיר. מה מעיר לעיר? אם אדם נסע אפילו מעיר לעיר והשהה בדרך 72 דקות, 72 דקות, שזה אומר מהלך פרסה. פרסה זה 72 דקות, 4 מיל. 72 דקות, מיל 18 רגע. 18 כפול 4, 72. אז הלוך חזור מצטרף באותו יום. ביום אחר זה משהו אחר. עכשיו, האיש הזה שנסע והלך בדרך, אז אנחנו מברכים. למה מברכים? יש מחלוקת בין הירושלמי לבין התלמוד בבלי. תלמוד ירושלמי, במקום להגיד תראה חיים ודקדקים, במקום להגיד הולכי מדברות, אמר הולכי דרכים. הולכי דרכים משמע אפילו הלך דרך אחרת. הילה, תביא לי כוס מים מהברס, חצי, חצי, חצי. אני אוסיף לו קצת. אז אמר שם הולכי דרכים. הולכי דרכים בראשו גם מעיר לעיר, לא סכנת חיה וליסטים. עצם זה שאדם מחוץ לעיר, אז יש הילה. שר כוח. זה יקרה הולכי דרכים. אבל אז פה מה ראינו בהלכה? רק רגע, הילה, של כוח. הרמב״ם עדיין עוד לא זה, מה אני הרמב״ם עליו השלום, סליחה, הרמב״ם העתיק את דברי הירושלמי שמנה את הארבעה, אמר חולה, אמר אחר כך יורדי הים, אחר כך יושב בית האסורים והולכי דרכים. אבל חלקו עליו הרמב״ן נחמני וגם רבנו יונה, הם סוברים הולכי מדברות. אז נמצא הרמב״ם פסק כמו הירושלמי, ואילו הרמה פסק, רבנו יונה והרמב״ן נחמני פסקו כמו התלמוד בבלי, הולכי מדברות. אז רק מי שהלך במדבר. כתב מרן השולחן ערוך, בספרד נהגו כמו הרמב״ן, שגם הולכי דרכים מברכים. דווקא מינה עכשיו כל מי שנסע חוץ לעיר ושהה באותו יום 72 דקות מחוץ לעיר, זה מברך בחת הגומה. שמע עשה אדם שנוסע מדי יום זה, או נהג מונית וכדומה, זה מברך פעם אחת בשבוע בשבת. למה? אם מברך היום עוד פעם נוסע היום, אז מה אתה מברך בחצי גומל? אז לכן, רק בשבת, כשאדם נח, יושב במקום אחד, אז יברך מפעם לפעם.
כבוד הרב, אדם שרק עובד במסעית בתל אביב.
אדם?
שעובד במסעית רק בתל אביב, כל השבוע. לפעמים 4 שעות, לפעמים 7 שעות, צריך לברך או לא?
הוא בתוך העיר, אתה כן. שואל על אחד שנוסע בתוך העיר.
כן.
וזה הנסיעה שלו קבועה.
קבועה.
אין, לא. זה לא נקרא עוד חדר אחים. חדר אחים, כביש בין עירוני. זה הפשט. אבל אם הוא יוצא, לא בתל אביב, נגיד הוא נוסע ראשון לציון, בת ים, חולון, אפילו שהם מחוברים, אבל יש באמצע איזה כביש בין עירוני, ויש שם סכנת דרכים. תכף נראה בהמשך, הרבה פוסקים כתבו, שכיוון שהיום מצוי לו עליכם, חוץ מאיתנו, תאונות דרכים. הנה, אפילו היום היה תאונה. היום, אתמול, ללילה, לא יודע מתי, שני אנשים נהרגו, שניים הרוגים, שניים אנוש. אז מצוי יותר, אנחנו רואים שיותר מצוי בכביש בין עירוני. כיוון שמצוי שם סכנה, אז כן מברכים. אמנם יש מהפוסקים של הדור שלפנינו, שכתבו שעל תאונות דרכים לא מברכים, כי עיקר התקנה הייתה על הולכי דרכים וחיה ולסתים, אבל סכנות כאלה לא דיברו רבותינו. אבל להנה מכבודם, להלכה לא ככה. להלכה רוב ככל הפוסקים כתבו שאין, שעניין של דרכים זה כולל כל מיני סכנות. אז בזמנם היה בהולכי דרכים יותר מצוי עניין של הסתים והיה, היום יש מצוי עניין של תאונות. מה גם, כל שכן וכל שכן, שהיום יש מחבלים גם כן בדרכים, והרבה פעמים הם עושים כל מיני תאונות, מביימים תאונות, כדי לחטוף את הרכב או כדי לפגוע באנשים, וזה בא לידי רציחה וסכנת חיים. לכן אנחנו נברך גם על נסיעה בדרך ונפקה מינה גם לגבי תפילת הדרך. תפילת הדרך, מתי אדם חיה בתפילת הדרך? ברגע שיצא לדרך, אחרי שהגיע, איך שהתחיל את הקילומטר הראשון, מין, כתוב מין, אחרי קילומטר מיד צריך לברך. אסור לו להשאות את זה. שכאלה ממתינים עוד, מחכים עד שהבית האחרון ייגמר. זה לא קשור בתים, עוד פעם, זה לא קשור יש בתים או אין בתים, זה קשור נכנסת לכביש בין עירוני, ששם הנסיעה היא מטורפת כל הזמן, גם עכשיו עוקף אותך בימין והרוע שלי משמאל מכל הצדדים, אתה צריך 77 עיניים להיזהר מנהגים מטורפים אחרים. אז יש בלי סוף, לפעמים יש שיקורים, יש כל מיני, אז השם ישמור. בכל אופן, יש כאן סכנה. לכן אדם שיוצא לדרך, והאמת שגם בתוך העיר כדאי להגיד תפילת הדרך בלי שם וברכות. תגיד יהי רצון ויסיים ברוך שומע תפילה. אבל אם הוא נוסע חוץ לעיר, ברוך אתה השם שומע תפילה, אזכיר שם השם. זה הסדר. אז נמצא לפי זה, זה, אנחנו מתמקדים כעת בעניין של נסיעות, אני עוד אחזור לזה. נעבור רגע לראשון, לחולה. מה דינו של חולה? דינו של חולה, גם כאן יש מחלוקת בין הבבלי לבין הירושלמי. לפי התלמוד בבלי, נקרא חולה שעלה למיטה 3 ימים, אפילו לא 3 שלמים, יומיים וחצי היה שוכב במיטה ולא יכל לתפקד, זה צריך לברך כשיתרפא.
אדם שחלק בקורונה ביומיים.
חכה, עוד לא הספקתי לדבר. מהחינה. חכה. אני בהתחלה רק. חכה. אז עכשיו החולה הזה, זה דעת הבבלי. ההלכה לא ככה, אנחנו לא נהגים כך. כמו הירושלמי. הירושלמי אומר, כל החולים בהזכה סכנה הם עומדים, ואפילו שכב במיטה חצי יום ולא יכל לתחקד, אז הנה תשובה על השאלה שלך. אז הוא מברך, למה? אומר הירושלמי, כל החולים בהזכת סכנה הם עומדים. וגם הוא כותב גם על נסיעה, כל הדרכים בהזכת סכנה הם עומדים. לכן הירושלמי שינה ולא כתב הולכי דרכים, הולכי מדברות, אלא הולכי דרכים. למה? להיות בדרך, בדרך בין עירונית מחוץ לעיר, אז זה סכנה. אז הצעת מהסכנה, אתה צריך לברך ולהודות לשם. זה עד כעת, זה מובן. עכשיו מה בקשר לחולה? מתי חולה מברך? אחרי שמתרפא. אבל אם למשל הרופא נתן לו איזה חופשה, ללכת הביתה, אבל עדיין החולה לא עזור אותו, צריך לחזור עדיין, זה לא מברך. עד שיתחיל להתהלך כמו בריא, וגם שיתחזק קצת, לא מיד ביום שיצא או ביום שהבריא. למשל, לא עליכם, אדם עבר טיפול כירורגי, אז אחרי הטיפול הכירורגי מחכים איזה יומיים שלושה שהוא כבר מתחיל להתאושש וחוזר לעצמו כרגיל, אז הוא מברך. אדם הכי לא. עכשיו, מכאן יוצא שכל סוג חולי, ואפילו לא חולי, אלא מחוש, למשל היה לו חום 38 ומעלה, זה כבר נקרא חולה, זה צריך לברך. אותו הדבר, מה היה לך עוד לשאול כאן?
לא רע, 100%, תודה רבה.
עכשיו יוצא גם חולי קורונה, לא משנה לקח את זה קל או כבד, כיוון שהמחלה הזו כן מסוכנת ורואים שיש לה השלכות לאחר כך להמשך, אז מי שחלה והתרפא חייב לברך ברכת הגומל. עד מתי מברך ברכת הגומל? עד שלושה ימים, לכתחילה תוך שלושה ימים. אבל אם יודע שאין לו, לא יהיה לו מניין ועוד שלושה ימים זה שבת, אז הוא רוצה לחכות לשבת, יכול לחכות לשבת. וכתב מרן שלכתחילה מברכים אחרי קריאת התורה. אחרי קריאת התורה הוא יעמוד ויברך ברכת הגומל ויודה לקדוש ברוך הוא. איך נוסח שברכת הגומל? נוהגים לומר הודה אדוני בכל לבב בסוד ישרים ועדה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב, לא טוב, טוב, כל טוב, כל מיני דברים טובים. ואז עונים לו, צור אשר גמלך כל טוב, הוא יגמלך כל טוב לעד סלע.
אומרים צור?
צור. תראה, תעיין בחזון עובדיה, ככה נכון. או יש אומרים האל, גם טוב. יצא ידי חובה, לא. ואם לא ענו, יצא ידי חובה. לכתחילה, צריך שיהיה עשרה. נתקנה הברכה הזאת בעשרה, שנאמר, וירוממוהו בקהל עם, ומושב זקנים יהללו. קהל עם זה עשרה. מושב זקנים זה תלמידי חכמים, שיש שניים מהם שיודעים תורה, יודעים מלאכה. אז זה עניין גדול לברך להודות לשם בפני העשרה האלה. עכשיו, לגבי חולה פחות או יותר, אז הסברנו את העניין. אז פירוש חולה, שוב פעם, אדם שהיה מרותק למיטה ולא יכל לפעול בכוחות עצמו אפילו כמה שעות, וסבל מאיזה בעיה רפואית מסוימת, אפילו בעיה שהיא קלה ולא אחת מהרצינות האלה, כל זאת מברך. זה חולה. עכשיו בית האסורים. בית האסורים כתוב מי שישב בכלא, יש חילוק בפוסקים אם הוא נתפס על עסקי נפשות או עסקי ממונות. מה פירוש? לא שהוא חלילה רצח, אלא שדנים אותו, בזמנם היו דנים גם, לא עליכם, מוצאים אדם להורג, אז יכול להיות שבמשפט יפסקו את דינו למיטה, אז הוא היה כבר בסכנה. אבל להלכה אפילו נתפס על ענייני ממון, כמו עלמת מס, או איזה, אני יודע מה, לא שילם בזמן, או איזה חוב, ועצרו אותו, ישב בכלא, אפילו יום אחד, זה כבר בסכנה. למה? יש עד הדעת מה יצא איתו, עכשיו יצא לחופשי, אז נברך. מה זה יצא לחופשי? אם שלחו אותו, נגיד, שלחו אותו לחופשת אסיר, זה לא נקרא, הוא לא מברך. חופשה של אסיר לא מברך. למה? הוא עדיין אסיר ברישיון. זה לא נקרא. אותו הדבר, אם לא נעצר ממש, אלא נגיד נעצר לחקירה רק, לא צריך לברך. או הוציאו נגדו, לא עליכם, מעצר בית, לא מברך. זה לא נקרא אסיר בכלא. יש מרן עליו השלום כתב שאם ישב בתאי המעצר, תא מעצר, זה לא נקרא כלא. למשל, עצו אותו לחקירה והשאירו אותו יום אחד בתא מעצר, אבל מהילה, אלף מהילות אני מבקש. אני הגבר העוני, הייתי פעם בכלא רמבה, ביקרתי שם בכמה, גם בבית המעצר ניצן וגם בכלא עצמו. הלכתי שם לתת שיעורים, השם ישמור, אגיד לכם את האמת, שבועיים הייתי בדיכאון עד שהתאוששתי לשמוע את הקולות של השרשראות. שני אנשי שבס יושבים על כל שער, הייתי צריך לעבור, אני זוכר ספרתי שש מחסומים, שש שרשראות, להפקיד את תעודת זהות בכניסה, ולוקחים ממך הכל, אין לך שום דבר. אפילו אני מבקר, אני רב, באתי רב, זה שיעור. הלכתי שם בית הכנסת, ברמינן, איזה בית הכנסת? הגובה שלה, גובה הראש. צריך להתכופף שלא לאיזה. חלונות, הברזלים, יותר מאשר הרווח שיש בין ברזל לברזל, כאלה אבים, השם שמו. לראות את זה, זה דיכאון. אתה הולך, הכל רצפה, אין בלטות. אתה הולך על בטון, הכל בטון. החצר, אפילו עברתי לחצר, לאגף השני, הכל בטון, אתה הולך בטון. זאת אומרת, כל הזמן מזכירים לבן אדם שהוא בכלא. קיצור. והיה שם אולם כינוסים, איזה אולם קטן, ומסכנים יושבים שם כולם. מלא חרדים היה בעוונות הרבים, כל מיני. אב ובנו, אח ואחים, השם ישמו. אתה רואה את כל זה, כל אחד עם הבעיות שלו. אז, עכשיו, תא מעצר זה יותר מסוכן. הרב כתב שתא מעצר זה לא, זה מהילה. אבל כנראה לא התקנו אותו כהוגן, מהילה. תא מעצר זה ידוע שהוא יותר מסוכן מכלא ממש, אסיר. למה? קודם כל, אסיר יש לו זכויות. שזכויות אסיר. הם חתומים על אמנת ג'נבה, אפילו המחבלים האלה, מחשמם, ראיתי אותם. יש להם, הם כמו מלאכים שם. אבל בתא מעצר אדם משולל כל זכות. עוד יותר, בתא מעצר, שם יש יותר סכנת נפשות מאשר בכלא. בכלא עוד יש לו את השכנים שלו, מסתדר איתם איכשהו. בתא מעצר, שם יושבים מכל הסוגים, זה חדר מיון. באים מכל מיני מקומות, יושבים שם. גם התנאים שם מאוד, מאוד חמורים. אין אפשרות לשום פרטיות, שום... אין... בקושי יש לו מיטה אחת שיושב על המיטה. מהילה, תסגור את הדלת, יש רוח. אנשים לא אכפת להם. לא אכפת להם. אתה פותח את הדלת ועומד. או תיכנס או תצא. אין מיטה. בקיצור הדברים, אז תא מעצר זה לא פחות מ... אפילו יותר גרוע. אני יודעתי, זה יותר גרוע מ... לכן, אדם שעצרו אותו, ואפילו לכמה שעות, או כל שכן אם נעצר ליום, זה ודאי חייב לברך, אין ספק. מה גם שבטח היה גם נסיעה עם זה, מלווה עם נסיעה. עכשיו, עוד דבר יש בתא מעצר, ידוע, הם מקשים, יש להם כל מיני תחבולות. דוגמה, אסיר עכשיו, נגיד הוא נמצא באיזה כלא בצפון, הוא רוצה להגיש ערעור או הטבת זכויות, אז הוא שולח מכתב נגיד דרך העורך דין ומקבלים אותו, מקבלים אותו. עכשיו הוא צריך לשמוע את הטענות שלו, צריך להיות נוכח בבית המשפט. אז נגיד הוא נוסע עד ירושלים, הוא נוסע לתל אביב, לעיר המחוז, לוקחים אותו בכלא, ברכב, וזה רכב של אסירים, ושם באותו רכב עולים עוד פושעים אחרים, מחבלים, ערבים, כל הסוגים, מקללים אותו, דורכים עליו, אין לו שום זכות. עכשיו לא רק זה, הוא לא נוסע ישר מהכלא שלו אל המקום, אלא יש לו איזו תחנה של מיון ששם הוא יושב. בקיצור, לוקח לו ללכת ולחזור למשפט רק כשישמעו את הטענה שלו לפחות 5 ימים. בדקתי את זה. מהלוך, והוא לן שם בדרך, איזה לן, איזה בטיח מסכן. ואחרי זה בבוקר קימים אותו, לוקחים אותו, מסעים אותו לזה. זה לא, אתה לא איזה קינג, איזה מלך או נסיך שיטפלו בך. בקיצור, זה סכנה. אז השם ישמור שאף אחד לא יבוא לידי מצב כזה, שום יהודי לא יבוא לידי מצב כזה. אז גם בתא מעצר צריך לברך בהכרעת הגומל, לברך. הרב בעצמו כתב על יורדי הים, כתב מי שירד והלך לשחות בים ואפילו ששחה רק חצי שעה ויצא, מברך הגומל תוך העיר. זאת אומרת, הוא גר ליד חוף הים. כך כתב בחזון עובדיה. למה? כיוון שבים יש סכנה. בים לפעמים יש שערה, ואז יש או מערבולת או כל מיני זה. אז לכן צריך לברך, צריך לגומל על זה. אז זה פחות או יותר הנושא של שדיברנו בו בעניין האסירים בכלא או עכשיו יורדי הים. אם הוא נסע למשל בכנרת, זה עדיין לא נקרא יורדי הים. יורדי הים בים הפתוח. גם אם נסע בתוך שובר הגלים, אז זה עדיין לא נקרא יורדי הים. יצא משובר הגלים, הספינה או הסירה שלקחה אותו יצאה משובר הגלים והיה בים הפתוח אפילו זמן קצר, זה היה בסכנה. שחוזר צריך לברך בחת הגומל, זה יורדי הים. היום גם באוויר, אלה שנוסעים באוויר, ודאי שיש כאן סכנה. רואים, איננו רואות, שהשם משמור, יש כל מיני, בפרט לא לנסוע עם אלה, המלזיה, במלזיה לא לנסוע. מטוס המלזי זה כבר עוזק בתור תקלה של הצילן. אז מכאן ראינו כמה אדם צריך להודות לשם ולברך את שמו על זה שהציל אותו ועשה מה שזה. אז אני חוזר, הפסוקים הם טעו במדבר בשמעון דרך, הם עכשיו לא מצאו, אחר כך השתע דברו וירפאם וימלא את מי שחית אותם, אחר כך ירדי הים באוניות עושה מלאכה במים רבים, אסירי עוני וברזל, הם הראו מעשה השם ונפלא אותה במצולה.
הרב, הוא יכול לברך את הברכה הזאת בלילה?
לא שמעתי.
הוא יכול לברך את הברכה הזאת
ברכת הגומל לעשות בלילה?
חכה רגע, ברכת הגומל בלילה, תחכה, עוד מעט נגיע לזה, תכף, לילה. כן. להלכה מותר בלילה, כן. עכשיו, אחרי זה, יש לנו גם מי שהתרפא, אז דיברנו על זה, שכאשר הוא נהיה עצמאי, הוא מברך. עכשיו, מי שהיה חבוש ויצא מהכלא, מתי הוא מברך? מברך שהגיע לעיר של יהודים. למשל, אדם שבוי, שבוי לשחרר, שחררו אותו. עד שיהיה בידי יהודים, אז מברך. אבל עדיין, הוא עדיין בתוך המשמרת של הגויים, לא מברך. עד שיעבירו אותו לידי יהודים, אז הברכה מועילה. לפני כן לא מועיל. עכשיו יש ויכוח בפוסקים, מה זה? מה קרה לו? מתי הוא מברך? כשהגיע למחוז חפצו. כתוב וינחם אל מחוז חפצם. מה זה מחוז חפצו? יש כזה ויכוח גדול בפוסקים. בן חיים פלאצ'י, שהיום היה הפטירה שלו, זכותו תגן עלינו, הוא כתב שמחוז חפצו גם אדם, למשל נסע, נאמר מפה נסע למירון כדי להתפלל על קבר רבי שמעון, יש לו איזה צרה או איזה בעיה, והלך להתפלל שם, והוא לן שם, נשאר שם היום או יומיים, נשאר שם. הוא כותב ששמה יברך ברכת הגומל, וכשיחזור יברך עוד פעם ברכת הגומל, כי יש לו 72 דקות. הסכימו איתו גם כן, יש איתו עשדי חמד, היה גאון גדול, היה בדורו, הם היו חברים טובים. אמנם עשדי חמד היה באי קרים, תחת משלטון רוסיה. אבונות רבי, כן. צינים פחים בדרך עיקש, אומר נפשו יחק מהם, אדם יזהר מאוד מקור. אז בקיצור הדברים, הוא כתב שכן, שאדם כזה יברך בפרט הגומל גם בדרך. או למשל, אדם נגיד נוסע מפה, צריך לעצור בצרפת, לתת שם שיעורי תורה נגיד, או לאסוף כספים באיזה מוסד, ומשם זה לא היעד שלו, הוא רק חנה שם יממה, משם הוא ממשיך נוסע נגיד לאמריקה. אז הוא כותב, צרפת הגעת, זה תחנה אחת, אתה מברך. אך אתה מגיע לאמריקה, תחנה שנייה, אתה מברך עוד פעם. כך הוא כתב. וגם הסכים איתו, אמרתי לכם, השדה האמת, מי עוד היה מאמר מרדכי. מרן חכם עובדיה, בספרו יביע עומר, לכן אדם תמיד צריך להיות מעודכן בהלכות. ספרו יביע עומר חלק עליו. ובי חבר של פוסקים, שאומרים לו, זה לא נקרא מחוז חפצו. הרי הוא היעד שלו, נגיד הוא צריך להגיע לניו יורק, או צריך להגיע ללוס אנג'לס. עכשיו, זה שהוא חנה פה בדרך, זה תחנת ביניים. עדיין הוא לא מברך. אחר כך, מרן עליו השלום בעצמו, בספרו חזון עובדיה, חזר בו. והוא כותב שם, שיברך גם בתחנה האמצעית. ולא כמו שכתבתי ביביע עומר. זאת אומרת, כיוון שהוא עצר שם, והוא לן שם, והוא עשה, יש לו איזה עסק שם, לא שהוא החליף מטוס או על ידי מה, אלא היה לו איזה עסק לעשות שם איזה עסקה או איזה שליחות, אז הוא מברך, כן. יש דומה לזה, הלכה דומה, בתפילת הדרך. תפילת הדרך שלנו הלכה, דוגמה, אדם שלח אותו, הבעל הבית שלו, נגיד נסע מירושלים עד נתניה, היה 72 דקות. אז הוא ביציאה מירושלים, דרך תפילת הדרך, דרך תפילת הדרך, הגיע לנתניה, עשה שם את השליחות שלו, קבל טלפון מבעל הבית, תשמע, יש איזה עסק באפולה, אני רוצה שתיסע כעת לאפולה, או נגיד יותר רחוק, לקריית שמונה או לצפת, תביא משם העסק. זה לא היה בדעתו כשהוא יצא בבוקר בתפילת הדרך, אמנם זה נושא בפני עצמו, אבל זה חשוב מאוד לדעת ההלכה. כיוון שלא היה בדעתו, הוא צריך עוד פעם תפילת הדרך מחדש בברכה, ואז הוא נוסע לצפת, ואז לכוון עד סוף היום. עכשיו, מה עושה לדוגמה מי שנסע, למשל נוסע, כמו שאמרנו, למירון, נוסע למירון, והוא מסתובב שם ב, ב, איך אמרת? בצפון, הולך לקברי הצדיקים, הולך לשם, הולך לפה ולשם, ומסתובב שם, ולן שם בלילה. מחורת הוא ממשיך את, ה, את ה, זה. מה הדין? אומר תפילת הדרך של אתמול זה מועיל? לא, תפילת הדרך תדעו מועיל הפק תוקף עד עלות השחר. עלות השחר מחדש צריך עוד הפעם לברך תפילת הדרך. לכן אלה, יש כאלה נוסעים ערב ראש חודש, נוסעים לצפון, ובלילה נשארים ערים בטבריה או במירון או בצפת, ואחר כך משם יוצאים לעשות סבל בכל מיני קברי צדיקים באזור. מחרת בבוקר, אחרי שחרית, צריכים לברך מחדש תפילת הדרך, כי מה שהתפללת אתמול תפילת הדרך היה רק על אותו יום, עכשיו זה יום חדש. ואפילו שהיה בדעתך כשנסע ברכת תפילת הדרך להיות גם וגם 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 ולא הספקת, או בוודאי שאפשר להספיק ביום אחד את כל שאר המקומות האלה, אז ביום חדש, אפילו שלא ישנת ולא נרדמת בלילה, בבוקר אחרי תפילת שחרית אתה מברך שנית. אז גם כאן אותו דין לגבי הגומל, הרבה פוסקים כתבו שזה דומה, אותו דין של תפילת הדרך דומה לדין של ברכת הגומל. אם יש לכם שאלות אתם יכולים לשאול. לא, לא.
ושאל, כבוד הרב, בכלל זה שמה שאני רוצה לשאול, no. זה שאלה מגרה. השנה יש שתי אדרים,
כן.
אולי אחד מהאדרים, כבוד הרב, ייתן איזה יום חמישי עם הרב לטיול הצפון.
אתה רואה שאני הלכתי יום אחד, יצאתי, אני כבר חזרתי מצונן ואני חולה.
בגלל זה אני אומר אדר
ב', יש מזג אוויר. מה אדר ב', מה אדר ג' גם יהיה, מה זה, מה אתה מדבר? אתה תיקח על עצמך את האחריות של הבריאות של הבן אדם? מה קרה לך? איך אתה מדבר? מה, תפסיק לב את המוח, הנה תעשת חשבון זה חוסר אחריות. סליחה, אתה לא מדבר עם בחור צעיר בן 18
עד 120
רבנו.
כן,
באמת,
עד 120 לרב.
בריאות. מה רוצה? שאלה. אדם יצא, דוגמה, בשלוש לפנות בוקר.
מה שמעתי?
אדם יצא בשלוש לפנות בוקר מחולון לקבר רשב"י כדי לברך שם, להתפלל שם בנץ.
כן.
האם, מתי יברך ברכת תפילה?
קודם כל תשאל אותי אם מותר לנסוע לפני התפילה. לפני תפילה אסור לנסוע. אבל לפני עלות השחר יש מקום להטיב, אבל אחרי עלות השחר ודאי אסור. יש שאלה לגבי אלה שנוסעים בירושלים, למשל הכותל המערבי, להתפלל שם שחרית, כשאלה אם מותר להם או אסור להם. אותה שאלה יש, הרבה לא יודעים את ההלכות, שלפני תפילת שחרית הרבה דברים אסור לאדם לעשות. דוגמה, הוא רוצה להתקלח, הוא הלך למקווה, טבל, יצא משם, רוצה להתקלח, אז לא פשוט שמותר לו. אם הוא רוצה רק להעביר את המים שהיו, המים במקווה לא היו כל כך נעימים, אז הוא רוצה לשטוף את עצמו, או בינתיים לשים איזה שמפון, יודע מה, כדי להתרענן, זה אולי יש צד להקל, אבל להתקלח ממש לא, לא פשוט. אני פעם שאלתי את מרן שני 30 שנה ולא רצה להתיר, אחר כך הייתי שכתב וחלק את החילוק שאני אמרתי, שאם זה משהו קל מותר, אבל באחד זה משהו עדיין אסור, תרחש כל הגוף וכל זה, כמו שאדם עושה לכבוד שבת וכדומה, זה לא פשוט. אז לפני התפילה תדע, זה לא פשוט לנסוע ולעשות כל מיני פעולות לפני תפילה.
וזה אמרתי, יוצא בשלוש לפנות בוקר, כבוד הרב.
כן.
שלוש לפנות בוקר.
איפה יש מצווה להתפלל בקבר רבי שמעון תפילת שחרית? אתה יודע את ההלכה בכלל? בחינה. על מה אתה מדבר? אני יכול למצוא לך כמה איסורים. הרי אסור להתפלל, גמרא מפורשת, לא יהלך אדם בבית הקברות. הוא תפילין בראשו, תפילין בזרוע, וציצית בבגדו. בספר תורה בזרוע. ומדבר דברי תורה, משום לועג לרש, חרף עושהו. אתה רואה את כולם עומדים מתפללים, הם לא יודעים את ההלכה. לא עושים נכון. היום אחד שאל אותי שאלה, חצית יפה. בקבר רחל, מותר להתפלל שם מנחה? אמרתי לו, בחדר הסמוך, כן. באותו חדר של הקבר אסור. אין מה לעשות. זה לועג לרש, ילדים, לועג לרש. אסור להתפלל, אסור ללכת עם תפילין. אתה רואה אנשים, יש להם ארון קודש גם שם, עושים הכל. זה הם עושים נגד ההלכה. זה לא כמו ההלכה. אתה לא צריך להתפלל שחרית בקבר רבי שמעון. אתה הולך לרבי שמעון להתפלל בקשות אישיות, לבקש על עם ישראל, לבקש על הגלות, לבקש על מצב העם כולו, זה כן. אבל תפילה של חיוב אסור. ללמוד תורה שלא אסור. אבל אתה קורא דברי רבי שמעון בר יוחאי עצמו, זה משהו אחר. זה שפתותיו תובבות בקבר. טוב, לא נצא כעת מה הנושא שלנו. אז עכשיו יוצא איפה? שזה העניין לגבי נושא אמרנו, אז עדיין אנחנו תקועים בעניין הזה. אז אמרתי לכם שרבי חיים פלאצ'י כך כתב, ואחר הוא כתב שכן. ככה עשה גם מרן. אני יודע שהוא עשה מעשה, נסע לחוץ לארץ, כמה מדינות באמריקה, ועצר שם באיזה מדינה, ונתן שם שיעורים בשבת. בשבת, ברך הגומל, אפילו שעות דעתו להמשיך לנסוע. אחרי שבת, ביום ראשון, להמשיך לנסוע, ואחר כך שעזר לפה, ברך מחדש. אז ככה עד אחר. כן. עכשיו, מה יש לנו עוד שרצינו לדבר? עכשיו, כשהוא מברך, מה הדין של המברך? המברך, אתם שאלתם אותי, מה שאלתם אותי על ברך הגומל? אם הוא עומד, מה שאלת?
בלילה.
יפה. אז יש וזה ויכוח בין הפוסקים. למה? יש מי שרצה לומר שבלילה לא מברכים הגומל. למה? הוא דימה את זה לקורבן תודה. כי כתוב שמע ויזבחו זבחי תודה, ספרו מעשה ברינה. זבחי תודה. מתי מקבלים קורבן תודה? ביום. בלילה לא מקבלים קורבן תודה. אבל חלקו עליהם, אמרו, זה לא משום קורבן תודה, זה להודות השם יתברך. אז באמת, אם יש לו בלילה אפשרות שיש שם עשרה והוא יברך הגומל, אז יכול לברך הגומל, אין בזה בעיה. כן.
והמרוב, אני נוסע בשישי שבת.
מה?
נוסע שישי שבת לירושלים, מחולון לירושלים. זה מצטרף לשישי שבת?
לא, מה פתאום. אם יש לך 72 דקות בדרך, כן. עכשיו יש עוד ויכוח, אני יודעתי, אני כך ראיתי בפוסקים, שאם אדם שהה בדרך לא משנה, עכשיו בואו נחזור לדין של 72 דקות, מאיפה יצא? תדעו שגם זה שמוטל בספק העניין, מה פירוש? 72 דקות זה ודאי כן, אבל יכול להיות גם בפחות, למה? במקור לא כתוב בגמרא 72 דקות, ולא בפוסקים, ולא מרן, אלא כתבו כל שהלך פרסה. מה הלך פרסה? זה שיעלו חכמים שזה 72 דקות. הוא עדין לגבי קבלת שבת, הוא עדין לגבי בין השמשות, שלושת רבעי מיל או מיל. אנחנו משערים, כל מיל זה 18 דקות. למעשה יש מחמירים עד 22. יש ויכוח כזה, בשיעורים. האם זה 18 או 22? אז אנחנו עושים את החומרה מכאן ומכאן. עכשיו, עיקר ההלכה מובן פירוש שהכוונה היא הולכים על החמורים, הולכים ברגל. אז הוא הולך ברגל כיוון שהלך 4 מיל, 4 קילומטר בערך, זה יוצא, אז הוא מברך בחרת הגומל. אז מה זה השהות שלו מחוץ לעיר? היא הסכנה, ולכן הוא צריך לברך. עכשיו, השאלה, האם זה בגלל הזמן שהוא שעה שם, או המרחק? זה הוויכוח שיש.
האם כך תנועה זה מתחשב?
בדיוק. עכשיו יוצא, האם השהות שלו מחוץ לעיר, או המרחק. היחד הזה בנו של רבי חיים פלאשי כתב שבזמנו התחיל להיות פסי רכבת בטורקיה, עשו פסי רכבת והתחילו לנסוע, אז קיצרו את הדרך. אז באו לשאול אותו מה הדין עכשיו, אנחנו הם היו רגילים לברך מהכפר שלהם עד העיר, למה? כי היה להם 72 דקות, זה מהלך פרסה. עכשיו אין פרסה כי הרכבת מהירה יותר, זה רבע מהזמן, אפילו שמינית מהזמן. אז הוא הסתפק בזה, כתב הביא ראיות לכאן ולכאן, בסוף כתבו ספק ברכות להקל. תמיד אנחנו בברכות משתדלים לא להיכנס לחשש ברכה לבטלה. אז אמר שהולכים לפי זמן, ומאז נקבע ההלכה לפי זמן. אבל האמת שזה לא קשור לפי זמן, זה קשור לפי, אנחנו רואים איננו הרעות. עובדה, אתה נוסע בכביש, יש רכב שנוסע כמו מטורף במהירות עצומה, אז מעצית מהזמן הוא לוקח, ויש רכב שנוסע בצורה איטית וזהירה יותר, אז זה לא קשור לזה. אז הסכנה עד רבה, זה לא קשור בזמן, הסכנה זה לפי הקילומטראז'. אז לפי קילומטראז' יש פה זה. אבל בכל זאת לא נהגו לברך אלא לפי שעות וזמן. אבל הנה חילמה, מי שהתעכב בפקק, כמו שאתה אומר, זה מצוי הרבה, והוא התעכב מחוץ העיר, הוא התעכב 72 דקות, לעניות דעתי צריך לברך. אני יודע שיש חכמים היום חורקים ואומרים לא, צריך לברך את זה, אבל הם לא צודקים, כי אני, הנושא הזה צריך לעיין בו, כי מהפוסקים משמע שהות שלו, ואף יותר מזה מובן, אפילו אדם הלך בירושלים למוצא שיש שם 4 קילומטר, אז הוא הלך ברגל, הוא מברך כי הוא היה בסכנה. יש שם גם כן חיות, יוצאים שואלים, יוצאים כל מיני בעלי כלבת, כל מיני דבר, כל מיני איזה, או מחבלים, יכולים היום בעבונות הרבים מצוי מחבלים בכל מקום. עובדה, היה כמה פעמים אנשים מצאו לעשות ריצה ולא חזרו שם שמו, ובאו מחבדים ועיקו בהם, השם מצילנו. אז אם כן יוצא איפה שאני צריך, אני, אם אדם מתעכב יש מקום לברך, אבל לא, כי אמרנו אלה שנוסעים כל השבוע ילחו פעם בשבת, כי בשבת בטח יש היה לו נסיעות של 72 דקות, אז הוא מברך ויוצא ידי חובה.
הרב הזכיר בתחילה של השיעור שתוך 3 ימים שיברך.
כן, אחד חילה 3 ימים.
עכשיו אם עבר דוגמה הרב שבוע, שבועיים, אז מה הוא אומר?
יופי, אז עוד לא סיימתי את ההלכה, יפה. אז יש מצווה לברך תוך 3 ימים, אבל מי שלא ברך אפילו עברה שנה יכול לברך. ועוד דבר יש פה, מה יהיה אדם שהצטברו אצלו 20 נסיעות והוא לא ברך? ברכה אחת פותרת את הכל, ולא רק נסיעות, אלא גם אם חלילה היה גם בבית האסורים, וגם היה חולה והתרפא, וגם הלך במדבר, וגם מה היה לנו עוד, הדבר הרביעי, ירד לים, חצה את הים, גם הוא מברך ברכה אחת על כולם, ולא צריך לברך ברכות ברכות. אז הוא, ועכשיו הוא פותח דף חדש, מעכשיו עוד פעם מה שיהיה הלאה.
השאלה השנייה, האם הוא יכול להוציא בברכה שלו את אשתו לידי חובה?
עכשיו אנחנו נכנסים בזה תכף, זה נושא מורכב, לא פשוט.
כן,
הרב, כן,
מי שנוסע, נגיד באחד, שתיים,
דבר לכל,
מי שנסע נגיד באחד, שתיים בלילה בירי פרקת הגומר, בתוך כדי נסיעה נהיה עלות השחר, ויש לו אחרי עלות השחר עוד 72 דקות נסיעה.
לא הבנתי כלום.
שן אדם שהתחיל לנסוע ובירי פרקת הגומר, ובאמצע הנסיעה עבר עלות השחר.
מה באמצע הנסיעה?
אבל עלות השחר
לא משנה, זה הנסיעה הזאת,
אותו נסיעה,
אבל כן,
יש לו עוד 72 דקות,
זה היעד שלו. זה היעד שלו, זה אותו, אותו. מה שאמרנו שחר זה במידה והוא עצר והלך ללון או הלך לאכול, אז מחדש מתחיל לברך עוד פעם תפילת הדרך, או שזה נסיעה חדשה. אבל שזה אותה נסיעה, אז הוא עדיין באמצע הנסיעה. הגע בעצמך, בא לנסוע לירושלים, ובאמצע הדרך ראה שיש עוד מעט מגיע הזמן תפילה, עצר, והלכו שם בשטח פתוח, חשבו להתפלל. פללו שמה, אז הוא לא צריך לברך עוד פעם תפילת הדרך. אז יש לו, זו אותה תפילה, הייתה מראש על היעד, היעד ירושלים. אבל אם שינה יעד וכדומה, זה משהו אחר. עכשיו לגבי, שאלת שאלה חשובה, לגבי אישה. אישה חייבת בברכת הגומל כמו איש, בלי הבדל. שאלה, אם היא צריכה לברך בעצמה, בעיקר ההלכה, כן. ואיך זה מועיל? אם היא תעמוד בעזרת נשים, יוצא את החובה או לא יוצא את החובה, קצו הפוסקים, שאם העזרת נשים יש שם מחיצה סגורה לחלוטין, לא מועיל. אלא היא צריכה לרדת, והפתח של בית הכנסת לעמוד שם, ושם היא תברך. או בחדר ששם, למשל, יש ברית מילה, אז היולדת צריכה לברך. יולדת, ודאי, כמו אומרת, אין אישה יולדת, אלא אם כן מגיעה על שער מוות. אז היא מברכת. היא מברכת, וצריך, בקיצור, צריך, היא צריכה לעמוד שם, איפה שהציבור נמצא, יכולה לעמוד גם אחרי מחיצה, כי המחיצה לא מגיעה עד התקרה, חצי, גובה של בן אדם, 2 מטר, 1.80 מטר, זה מחיצה ממוצעת, אז היא מברכת ויוצאת ידי חובה. אין בזה בעיה. שאלה היא לגבי, ראיתי מי שכתב, וכאן הוא לא דקדק בדברם, כי הייתה לי קושייה בדברם. חכם אחד כתב שאם היא, אם בעלה מברך במקומה, לא מועיל. בעלה מברך, לא מועיל. ובהמשך, בסעיף השני שאחרי זה כתב, אישה יכולה למנות שליח שיברך במקומה. רגע, מי שקורא את זה לא מבין מה קורה פה. אתה אומר בעלה לא, גבר זר, כן? כשאני עכשיו במקום, אז חיפשתי לראות איפה המקור של ההלכה. המקור של ההלכה זה בקי יוסף, כותב שלא מועיל שהבעל במקום אשתו. מרן החידה כתב. אבל שם הוא דיבר במקרה שהיא הייתה חולה, נולכת והתרפא. בא בעלה, אומר אשתו כגופו, אני אברך בשבילך בבית הכנסת. אז הוא בא לברך, אסור לו לברך. הוא לא התחייב. אבל שם שאמר מנה שליח, לא זה מדובר. בכלל לא. מדובר שנסעו קבוצת אנשים, נגיד 100 איש, וגם נשים, נסעו לאיזה מקום. והגיעו לאיזה מקום, ועכשיו הוא עומד לרח, והוא מוציא את כל השומעים ידי חובה, כולל גם את האישה הזאת, היא יודע לו. או שהוא אומר בפירוש, כל מי ששומע אותי, אני מכוון להוציא אותו ידי חובה, והוא צריך גם לכוון לשאת ידי חובה בברכה שלו, כמו בקידוש, כמו בהבדלה, כמו בתפילה, כמו בתקיעת שופר, כמו בברכת, כמו בקריאת התורה של פרשת זכור. אז הוא מוציא אותו ידי חובה, כן. אז מה שאמרנו, בעל לא יכול לברך בשביל אשתו, רק הייתה קיצר, לא שהבעל לא נוסע, הוא לא התחייב בברכת הגומל. אבל אם הבעל התחייב בברכת הגומל, לא משנה מאיזה סיבה, בגלל שהוא נסע, ואשתו בגלל סיבה אחרת, בגלל שהיא הייתה בחוץ לארץ, אני יודע מה, או עברה בים, אז עכשיו היא רוצה שיברך, אבל היא צריכה להיות בבית הכנסת, והיא צריכה לענות אמן, לשמוע את הברכה שלו. בדעבר, גם אם היא לא ענתה אמן, יצאה ידי חובה, אבל כיוונה לצאת ידי חובה בברכה של בעלה, והוא כיוון עליה, מועיל ויוצאים ידי חובה.
מה עונים? הרב, אלה שרוצים לתת את הדרך חובה, מה עונים בחתרה? של גמל לנו?
לא, אותו האל שגמלך כל תורים הולכה לארץ אל הבית, אז זה כולל גם את כל אחד אחד באופן פרטי, לא משנים את הנוסח, הנוסח אותו דבר. היה מעשה פעם בבית הכנסת ולפני הרבה שנים, עלה אחד שרבה לפעמים אנשים זקנים, אין בהם הרבה חוכמה, הרבה שכל ולא למדו הלכה. הוא התחיל לברך הגומל, שמה הוא עשה? הוא לא עלה לתורה, הוא היה בין עולה לעולה, החליט פתאום מועמד ואומר, אתה יכול לראות ברוך אתה השם וקבל לך עולם. פתאום עמדו איזה שניים שלושה היו שם, עמי הרצות גם כן, מיד במה, מצטער לך. אז הם עושים לו,
תקווה.
מה זה מועיל? הוא כבר התחיל לברך. אז הוא לא עשה, הטיפש הזה, השניהם חטאו. הם חטאו שבאמצע הברכה הם אומרים לו שיכוון עליהם. מה זה מועיל? עכשיו אם אתה מברך שהכל נהיה בדברו, ואני גם צריך לברך שהכל נהיה בדברו, התחלת לברך ולא התכוונת עליי, ובאמצע הברכה אני יכול לרמוס לך, תכוון עליי? לא. בעיקר שם ומלכות צריך שיהיה אז יודע איזה ברכה הוא מברך גם, כל שכן להוציא אחרים את החובה. מה מועשה הגורם הזה? הוא אמר, הגומל חייבים טובות שגמלנו, אמרת לו כי גמל עליי, שגמלנו שינה את נוסח הברכה. זה אסור, כל המשנה ידוע על התחתונה, נוסח הברכה שגמלני, גמלני כל טוב, גם אישה גם איש גם אישה. אז אמרתי לו מה, אחר כך אחרי התפילה אמרתי לו לא, אז הוא צחק. מה צוחק? מה אתה צוחק? זה ברכות. ברכות לא עושים צחוק מברכות.
אז כבוד הרב, אם באמת הוא רצה להוציא את החובה לפני הברכה, לא יברך גמלנו גם יברך גמלני?
ודאי שאסור.
וואו.
התקנה היא, אותו הדין יש לנו לדוגמה. אדם שהגיע לים ורוצה לאכול, ראי? עשת היה, רוצה לאכול, רוצה לאכול. נגיד, היה פעם נסיעה, נסענו, אתה יודע מה זה ירושלמי, עד שרואה ים, פעם זה היה משמיטה לשמיטה, אז הוא ראה את הים, משתוללים, עכשיו הוא מרוב המתח, הוא לא אוכל בבוקר, ולא זה, לוקח איתו אוכל, עכשיו הגיע לים, היה איתנו הרב בן ציון, אבא שלום, אבא שלום, היינו ילדים, שאלנו אותו, עכשיו לפי ההלכה, לא מועיל אם אני אקח כלי בים, נטלה, ואתול ידיים, לא מועיל. זה מים פסולים מנטילה. למה? כיוון שהמים לא ראויים לשתייה. מים. ים כנרת, זה תלוי אם הם נקיים או לא, וגם היום ודאי שלא. היום זה נזרים. כי גם הביוב, כן, וכל האזור יורד לשם. אז זה בעיה. אז צריך, מה ההלכה אומרת? להטביל את שתי הידיים בתוך הים, ואז אתה יוצא ידי חובה. זאת אומרת, לפי ההלכה, עכשיו הגעת למעיין, או הגעת לכל מקווה מים, אתה מטביל את הידיים שלך ומברך. יש מי שרצה לומר שיברך על טבילת ידיים. אבל אין דבר כזה, זה ברכה למטרה, כי אין תקנה להטביל ידיים. החכמים תקנו שכשאדם בא לאכול לחם הוא צריך ליטול את הידיים. ויש הלכות אלפי פרטים, איזה כלי וכוח גברה ומהיד הזאת ולפי הקבלה משמאל לימין, מימין לשמאל. למשל לפי הקבלה בבוקר זה כאל ראש, מי שלא רגיל זה לא פשוט. נגיד אני לוקח את הכלי, כלי גדול, מלא אותו מים, אז אני צריך לקחת אותו בימין ולימין ייתן לשמאל, ואז שמאל שופך על הימין את השפיכה האחת. עכשיו לפי הקבלה אין שהיד השמאלית ייתן לימין, תיתו לי, אני עושה כאילו אני צריך לשים את זה על השיש ואז אני לוקח את הקדי לבד בימין ויוצק על שמאל. עכשיו אני נותן את זה לשמאל, תשפוך לי, שופך. גמר, מניח עוד פעם הימין, ארבע, שופך עליו, ואז השמאל לוקח ושופך על הימין, ועוד פעם. זאת אומרת, כל פעם שאתה, אז אני אחזור, אגיד את זה ברצף. בהתחלה אתה לוקח את הכלי ביד ימינך, מוסר אותו, תראה, בן איש חי הביא בדיוק את הסדר, כמו שהרשש כתב, מוסר אותו מימין לשמאל, והשמאל שופך על ימין. אחרי ששפך, הימין רטובה לקחה את הכלי ומוסרת ושופכת על השמאל ונותנת לשמאל את הכלי. הכלי, השמאל שופך על הימין ומניח על השולחן או על השיש. הימין לוקח את הכלי, שופך, זה ארבע. עכשיו חמש, השמאל לוקח את זה ביד, הימין נותן לו ביד, השמאל לוקח, שופך עד ימין ושם. עוד פעם, הימין לוקח שש, שופך עד... אז יוצא תמיד, אף פעם השמאל לא ייתן לימין שישפוך עליו. כך זה סגולה להכניע את יצר הרע, וגם שאדם יצליח בכל מעשיו. עכשיו, בפעמים הראשונות זה לוקח זמן, עד שאדם מתרגל, אבל אחרי שזה נהיה הרגל, זה כבר אוטומט הולך. אז אותו עניין. אז אם כן ראינו שיש עניין בתבילת ידיים מועיל, אבל לא משנה את הברכה, הברכה אסור לשנות. תמיד אנחנו לא משנים את נוסח הברכה שחכמים תקנו לנו. עכשיו, אז יוצא לפי זה, גם השומע יוצא ידי חובה, אם הוא כיוון לצאת ידי החובה. עכשיו, הוא, את כל אמרנו, את כל הדברים, הוא יצא ידי חובה, וזה רמוז גם בפסוק, ויחד יתרו, פסוק של הפרשה שלנו, ויחד יתרו, על כל הטובה, אשר עשה השם למשה ולישראל. ויחד, אז המפרשים כתבו, יותר נכון הרם בבריסק אמר, יש כמה, ראשי אמר, נעשה בשרו חידודין, חידודין. למה? הוא היה סוף סוף, הוא היה בהתחלה במצרים, והיה יועץ של פרעו. אז הוא הכיר את כל הממשל, ואת כל אנשי הממסד שם. עכשיו הוא שומע על כולם, כל החברים שלו הטובים שהיו, כולם הלכו לאבדון, תבעו מאבדון צולות כמו אבן, כאב לו. סטייר, אבל... יש פירוש אחר? לא, ויחד חדה, לחשוב, שמח, שמח יתרו. ויחד יתרו על כל הטובה, ומה הוא אמר? ברוך השם, הנה, איפה זה? ויצא משה לקראת חותנו, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם. מיד כתוב פסוק ת' ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה אדוני לישראל אשר הצילו מיד מצרים. ויאמר יתרו ברוך אדוני אשר הציל אתכם מיד מצרים מיד פרעה אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. אז הוא ברך כאילו כמו ברכת הגומל, ברוך השם אשר הציל אתכם, אמר שם השם. אתה ידעתי גדול אדוני מכל האלוהים כי בדבר אשר זדו עליהם. אז הוא אומר, מכיוון שהוא שמח מאוד וברך עליו, יצא ידי חובה. אז מכאן למדנו שגם אם אדם, אומר רב בריסק, שאם אדם מברך משל על הבן שלו או על מישהו אחר, יצא ידי חובה. יש בגמרא מובא שהיה אחד החכמים בבית המדרש חוץ מאיתנו חלה והיה במצב סכנה, שחזר הגיע לבית המדרש, שרחו לקראתו כולם ואמרו לו ברוך ברך המנה, ברוך השם להבח לג ולהבח לעפרה שנתן אותך לנו ולא נתן אותו לעפר. והוא ענה אמן. כבר עוברת יצא את החובה שבחת הגומל, הם ברכו אותו אבל בכל את השם, איך הם אמרו רחמנה? ידוע שהמילה רחמנה זה במקום אלוקנו, השם אלוקנו מלך העולם. כי אני צריך כל ברכה שיהיה בה שם ומלכות. שם זה השם אלוקנו, מלכות זה מלך העולם. אין לנו שום מילה שיכולה לכלול אותם, רק בערבית, שזה רחמנה. אז ברחמנה יצא ידי חובה. אז מכאן ראינו שאם הוא ברך על בנו או על תלמידו או על אהובו, אז אומר הרב מבריסק, זה לכן אמר פה ויחד יתרו, שהוא שמח קודם ואז ברך ויצא ידי חובה של ברכה. אז מכאן ראינו צריך לברך את הקדוש ברוך הוא בשמחה ומטוב לבב. וזה כן, מה רצה כבודו?
צריך שמוציאים
מדי
חובה צריכים לעמוד?
לא, הם לא צריכים לעמוד. מספיק שהם יושבים, הוא מספיק, הוא המברך עומד.
הרב, שאלה, בתפילת הדרך...
שאר, די שאר, כן.
שאלה, בברכת, בתפילת הדרך מברכים...
בית הכנסת?
לא, בתפילת הדרך.
כן.
תפילת הדרך מברכים בשם השם, בשם החוט.
תפילת הדרך, אם אתה יודע שאתה נוסע היום 72 דקות, במשקלל את הכל, אתה אומר בשם ומלכות.
לא חזור לשקלל?
כן, מצטרף. ואפילו שאתה חוזר, נגיד בבוקר אתה נוסע ובלילה אתה חוזר, וזה כבר ערב אחר, אבל זה אותה נסיעה, אתה מברך בשם ומלכות. כן. כן.
ילדים מאיזה קיר צריכים לברך?
מה עושה?
ילדים באיזה קיר?
ילדים
יפה מאוד. איזה שאלה חשובה מאוד. יש ויכוח בפוסקים האם קטן מברך או לא מברך. גם כאן צריך לדעת, מרן בהתחלה סבר שלא, חזר בו. למה? כיוון שקטן אומר הגומל לחייבים טובות, אין לו עדיין חייבים, הוא לא חייב, הוא לא חייב במצוות, רק מבר מצווה. אז היה סובר מרן תמיד שלפני בר מצווה לא יברך, מפני שלא יכול להגיד לחייבים טובות. יש שאלה בפוסקים, אם אבא שלו יכול לברך עליו, גם אבא שלו לא יכול, כי הבן עדיין לא בר חיובה. אבל בסוף מרן, אנחנו היינו מברכים שהיינו ילדים, כי כך לימדו אותנו, לפי הבן איש חי ועוד מברכים. בסוף מרן עצמו חזר בו וכתב שגם קטן מברך, אבל שהגיע לחינוך. מה זה הגיע לחינוך? כבן שש, כבן שבע, שכבר יודע למי מברכים, מבין שיש אלוהים למעלה, הוא הקדוש ברוך הוא, ויודע מה זה שמע ישראל וכדומה, שמצטרף גם לזימון. כגמרא אמרה, קטן יודע למי מברכים, מצטרף. אז זה מקרה כזה יכול לברך בחד הגומל. כן, כן, חבר,
לגבי תפילת הדרך.
מה? תפילת הדרך?
צריך לברך לפני ברכת הנהנים בגלל ברכה סמוכה.
לפני?
אני צריך לברך ברכת הנהנים לפני תפילת הדרך.
לא, לא, אני אגיד לך למה. למה אמרתי לא? מה זה מועיל? תפילת הדרך זה לא מתחיל בשם ומלכות, אתה עכשיו מתחיל יהי רצון מלפניך. אז יש מהפוסקים שחששו לזה שצריך, אבל האמת התקנה לומר יהי רצון, לא צריך לאכול. אבל השאלה שהכל נהיה בדברו, בורא פרי העץ או פרי האדמה, מזונות וכו', לא מועיל. מה כן מועיל? היו ככה חסידים, ככה היו עושים אנשי מעשה, מורבי עליו השלום היה משתדל להתחייב בברכת אשר יצר, והיה יוצא לדרך, ואז היה מברך ברוך אתה השם, כמו שזה מתחיל בברוך ומסיים בחתימה ברוך אתה השם רופא כל בשר ומפני לעשות יהיה רצון מלפניך, כמו שאנחנו עושים בחת השחר. חת השחר, אלוקיי נשמה שנתת בי אני סומך אותה ומפני לעשות. אותה דבר גם אם תברך מזונות ותחתום ברוך אתה השם אלוקי על הארץ ועל המחיה, ואז מיד הוא לא מפסיק, מיד אומר, יהי רצון לפניך שתדחנו לשלום, תדחנו לשלום. זאת אומרת, הוא צריך לחתום ברכה שחותמת ברוך אתה השם, ולא ברכה ראשונה, ברכה אחרונה שחותמת. אז זה מועיל, אבל לא, לא מעכב, לא מעכב. כן. אני לא שומע אותך. נעשה את פתח
תקווה,
יש הרבה פקקים, צריך להגיד גומל. נעשה את פתח תקווה,
כמעט רק שתי צעקות. הוא נעשה לפתח תקווה והיה פקקים, צריך לבאר הגומל או לא?
למה באת מאוחר? היה פקקים.
לא היה פקקים, אולי
איך שם נגיע. שאלו את זה, שאלו את זה. יש בזה ויכוח בפוסקים, יש בזה ויכוח. תעשה מה שאתה רוצה. אז בקיצור, הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועליהם גזרות טובות, נזכה לגאולה השלמה שתבוא במהרה.
בספרים שלו, אתה רק יושב, אתה לא גומר ליהנות מהבית.